שלום, אני שי פירון ואתם מאזינים להסקט פודקאסט ממתק לשבת. ההסקט שלנו מחבר בין ישן לחדש, בין קודש לחול, מתכתב עם האירועים המרכזיים של השבוע, בחברה ובפוליטיקה, ברוח ובמעשה, באישי ובציבורי. עוד הסקט מבית פנים ההסקטים, האזנה הרבה. יש משהו בנחישות, עמידה על עקרונות, חוסר נכונות לוותר. בנוהג שבעולם אנו מתייחסים לאנשים שמבטרים, מתפשרים, מבקשים למצוא דרך לסיים מחלוקות בטוב, כאנשים שפחות מאמינים בצדקת דרכם. בטח כשמדובר באנשים שמונעים ממניעים דתיים. שראים אתה פועל בשמו של האל, אינך יכול לוותר, אתה אינך הדבר, אתה רק שליח. ואז הסכנה הולכת וגדלה. לפני שהרוע מקבל ממד אלטרואיסטי, זה ממש לא אני. אני בכלל עדין וחומל ואוהב, אבל האמונה שלי באלוהי מחייבת אותי לפעול מעבר למה שמשקף אותי ואת אישיותי. ויש מי שרואים קשר הדוק ומסוכן בין הלימוד דתת. לכן הם סבורים שהשלום יבוא רק כשתיעלם נעדתות. רוע אלטרואיסטי הוא בלתי ניתן לשליטה. אבל יש אחרים שחולקים עליהם. הם סבורים שהרוע אינו תוצר של דתות, אלא של אנשים רעים תאבי כוח. הם כבר תמיד ימצאו תחליף לדת כדי לבטא את כמיהתם לשתלטנות ולתאבתנות. אלן אקסלרוד כתב את אנציקלופדיית המלחמות, הוא בחן 1,800 סכסוכים בכל העולם, והוא מצא שהדת הייתה מעורבת בפחות מעשירית מהם. ואילו הקבוצה השלישית סבורה שזה נכון שדתות לפעמים עושות רע, אבל הדת שלנו, שלנו רודפת שלום. הדת שלהם היא צמאת דם ותאבה למלחמה. אז אנחנו רגילים להיחשף לפגיעות שמופנות כלפי העם היהודי. זה טבעי, אדם קרוב אצל עצמו, אבל אנחנו צריכים לדעת שבשם הדת ובשם האל פוגעים באנשים רבים, בכל רחבי העולם. בשנת 2013 נשרפו 50 כנסיות קופטיות במצרים, במה שמכונה ליל הבדולח הקופטי. איש מאזרחי ישראל לא היה מודע לאירוע המחריד. ב-1989, לאחר פרסום ספרו של סלמן רושדי, פסוקי השטן, נרצח מתרגמו ליפנית, נדקר מתרגמו לאיטלקית, נפצע קשה מירי, המתרגם של הספר לנורווגית, ונרצחו בשריפה חלק מאלה שהגיעו להשקה של הספר בטורקיה. בשנים הקרובות אני לא צופה שינוי. הרשתות החברתיות מאפשרות העברת מסרים של סטנה במהירות שלא הכרנו. שיעור הילודה של אנשים קיצוניים גבוה משמעותית מאלה של המתונים, ואם לא די בכך, המערב מושך את ידו משאלות של זהות, מתעסק ברווחה כלכלית ולפעמים באיכות הסביבה. הוא דואג בצדק לעתיד העולם, אבל מפקיר ביד גסה את ההווה. השבת אנו קוראים בפרשת וישלח. יעקב חוזר הביתה אחרי שנים רבות בבית לבן. הוא מגיע עם שתי נשים, שתי פילגשים והרבה ילדים. מי שיצא בחוסר כל, ברח מאחיו מאסיו, חוזר הביתה מלא ברכוש ובעוצמה. אלא שהמפגש עם אסיו מאיים עליו שוב. הפחדים שהביאו לבריחה צצים שוב ברגעי החזרה. כתוב מתאר את פחדיו של יעקב. ויירא יעקב מאוד ויצר לו. אלא שהוא לא נותן לפחד לחבץ אותו, למנוע ממנו לגלות אחריות כדי להציל את עצמו ואת המשפחה שבנה. לכן, ויחץ את העם אשר איתו ואת הצון ואת הבקר והגמלים לשני מחנות. ויאמר, אם יבוא עשיו אל המחנה האחת ויקהו, והיה המחנה הנשאר לפליטה. יעקב עושה כל שנדרש כדי להציל את משפחתו מפני אחיו, מפני עשיו. רש"י מבקש להעביר שיעקב התכונן לשלושה תרחישים, ואליהם הוא התכונן בשלושה ערוצי פעולה שונים. הוא קורא להם דורון, תפילה ומלחמה. ראשית, דורון. יעקב מבקש להתיר מתנות על עשיו. אולי יצליח לשכנע אותו לרדת מהסכסוך ביניהם. אולי המתנות יהפכו את עשיו לאלים פחות. המתנה משנה את כללי המשחק. היא מציעה להתחיל בטוב. היא מבקשת לבנות שיח משותף אחר. טוב, אם זה לא יעבוד, נעבור לתפילה. התפילה מבטאת את הצורך באמונה, את ההכרה שיש דברים שהם מעליי. ואם שני אלה לא יעזרו, אז המלחמה מביאה לידי ביטוי את הצורך לפעמים ליטול את גורלך בידך ולצאת לקרב. אז אולי פרשת יעקב היא פרשה שראוי ללמוד בקרב צוערי משרד החוץ, מפקדים בכירים בשדה הקרב ומנהיגים פוליטיים מובילים. יש בה כדי להציע לכל אחד לבחון באיזה ערוץ פעולה הוא פועל. האם מיצה את שלב הדורון, האם התפילה גרמה לו למעט ענווה, רק כדי שידע מה מידת שליטתו על מה שמתרחש בעולם, ואולי, אולי יגיע הרגע במוטלת עליו האחריות לצאת לקרב ולהילחם. אבל עניות דעתי, פרשת יעקב מציעה לנו הצעה חדשה רדיקלית. היא אומרת שלפעמים זה יצליח בעזרת מתנות. לפעמים אפשר יהיה לבנות מערכות יחסים עם האויבים, אם נבסס אותם על שיח מתנות. מהו אותו שיח? מהו אותו שיח אנושי, שיח שיוצר חיכוך והיכרות בין אדם לאדם, שיח שמתרגם את הרעיונות הגדולים לאנשים, לפנים ולשמות? רגע, עוד שנייה. אני גם לא יכול להתחמק מהסיפור היהודי. העובדות נכונות, הן לא ניתנות לשינוי. רדפו אותנו, טבחו בנו, הרגו אותנו. אבל הפרשנות מזמינה אותנו לקראת אתגרים מחשבתיים חדשים. היינריך היינה אמר פעם שהיהדות אינה דת אלא מקרה ביש, הסופר הטרוקסלר אמר, השנאה העצמית היא הפוטריוטיות של היהודים, וזאת שאלה גדולה, האם נבחר בדרך חיים שבה השנאה אלינו היא חוק טבע? האם אנו סבורים שאין דרך לשלום אמיתי עם בני עמים אחרים? אז הנה הפרשנות שלי. אכן, בכל דור ודור היה מי שרדף אחרינו. אבל אנחנו העדפנו שיטה אחרת של לחימה. זו הייתה האופציה הראשונה שלנו. הבאנו לעולם מתנות. שורה ארוכה של המצאות, של תנועות וארגונים, של יצירות מופת בכל תרומי התרבות. זה מה שעשינו. זאת הייתה הדרך היהודית הראשונה, באמצעותה אנחנו מבקשים לקיים את המלחמה שלנו עם בני בניו של עשיו. אנחנו מנסים להבהיר לעולם שיש לנו מתנות לתת ובשפע. חבל על הכדור ועל ההרג, חבל על הרצח. תחשבו על כמות ההמצאות, שעם שחלקו בעולם הוא לא יותר מ-0.6 מכלל האנושות. תחשבו על התרומה לרפואה, על כמות האנשים שניצלו בזכות הקופקסון, תחשבו על תרומתן של הטפטפות להצלה מרעב במדינות מוכות בצורת, תחשבו על היכולת להתגונן בפני אויב בעזרת כיפת ברזל, על הדיסק און קי וגלגוליו, על הווייז ועוד ועוד. אנחנו החלטנו להתנהל אחרת, להבהיר לעולם שאנחנו המתנה, שחבל לוותר על היכולת לחיות ביחד. פעמים רבות אנו סבורים שהעולם נידון למלחמה, יהודים יהיו תמיד נרדפים, כולם נגדנו, זו עובדה נקסט. אני לא מאמין בכך. אני חושב שהיהדות לא מאמינה בכך. שליחת המתנות של יעקב אינה התרפסות כי אם מחאה, זו אמירה שיש בה עוצמה גדולה. אפשר גם אחרת. התפילה אינה רק תפילה להצלה, אלא גם תפילה של אמונה שיכול להיות אחרת, שאפשר לנהל יחסים בעולם מתוך הכרה וכבוד והערכה. ואם אין ברירה, נלחם. לא רק כדי לנצח, לא רק כדי להציל חיים, לא רק כדי לשמר את עצמאותנו, כל אלה נימוקים ראויים וצודקים. אנחנו נלחם גם כדי שלא נאבד את החובה המוסרית שלנו להמשיך ולהעניק מתנות לעולם.
תם ולא נשלם, לך תעמוד פרק בעולם. אני אמצא לי אור קטן, אני אמצא תקווה קטנה באפלה.
תודה שהזנתם לעוד פרק של ממתק לשבת מבית פנימה. תודה לחברי המערכת אורי אפרוני וליאור טל שדה. תודה לדין קץ ריטוב על הביצוע הטכני, לאילי בוטנר וילדי החוץ על הרשות להשתמש בשיר הנפלא. תם ולא נשלם. שבת שלום.